אם אני זוכר טוב, סיימנו את סימן סמך זין, נכון? כן, אז אנחנו בפרק חמישי, בסימן סמך ח', במשך הסוגיה של המחלוקת בין רב לבין שמואל, אם קיבל דוד לשון הרע או לא קיבל דוד לשון הרע באותו מאורע שבו מפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך ולא עשה רגליו ולא עשה שפמו ואת בגדיו ולא חיבס וכולי. ראינו איך שהחשבון של שמואל על פי ההסבר של הרב הוא כזה שהוא מסביר שזה לא היה בכלל לשון הרע, לא בגלל קבלת הדיווח המלעיז של ציווה החליט דוד את מה שהחליט, אלא על פי תביעת עין מדהימה של אדם חכם וחודר למבנים הנפשיים של הטיפוסים שחיים סביבו, ולא רק נטיותיהם אלא הלוך מחשבותיהם והתפיסה של הצורך להעמיד את האדם הזה, את מפיבושת, במקומו לצורך יצירת האיזון התרבותי, הרוחני, האוריינטציה שצריכה להיבנות בחברה ביחס למקומה של המלכות שצריכה להיבנות, מצד החשבון של האחריות על בניין מלכות הנצח, עם ישראל בתודעת כלל דורותיו, מצד החשבון הזה החליט דוד לטפל במפיבושת כמו שהוא טיפל, ועל כן זה בכלל נוגע לסוגיית קבלת לשון הרע, ולא קיבל דוד לשון הרע. ומסיימת הגמרא את המהלך ו אומרת שמה שהבחין דוד שבאמת ההתקוממות הרעיונית שיש למפיבושת על שיטת ההנהגה המלוכנית של דוד, שהיא לא בריאה לבניין תודעת מלכות ישראל ברציפות הדורות, בהמשך הדורות, שהיא מתלכדת עם התקוממות על, עם תרעומת על מי שיביאך בשלום. זה הביקורת הפנימית שישנה על סגנון ההנהגה המדינית שיש לדוד, היא בעומק העניין מתלכדת עם ביקורת על בכלל ההנהגה האלוהית במציאות, שגם עליה ישנם אנשים שהם חשים שיש להם עצות לקדוש ברוך הוא, כי לדעתם אפשר היה לנהל את המציאות באופן מוצלח יותר ממה שהוא עושה. הזיהוי של הבעיה הרוחנית הזאת שנמצאת במבנה הרוחני של מפיבושת, אומרת הגמרא שזה גם בא לידי ביטוי שם בפסוק בדברי הימים, היינו דכתיב ובן יהונתן מריב בעל. ככה זה מופיע הפסוק בדברי הימים. ושואלת, וכי מריב בעל שמו ולא מפיבושת שמו? אלא מתוך שעשה מריבה עם בעליו, יצתה בת קול ואמרה לו, נצה בר נצה, נצה עד אמרן, בר נצה דכתיב ויבוא שאול עד עיר עמלק ויריב בנחל. אמר רבי מני, על עסקי נחל. אומר רשי על עסקי נחל, ומה, אולי נסביר קצת את המילים לפני כן, אולי היה מי שלא הבין. כן, אז שואלת הגמרא, וכי מריב בעל שמו ולא מפיבוש את שמו, אז למה הפסוק קורא לו מריב בעל? אלא ששם ריבה עם בעלה ויצתה בת קול ואמרה לו נצה בר נצה, זאת אומרת כמו וין, כי נצו אנשים ונגפו אישה הרע. אז נצה רב בר רב, רב בן רב, עושה מריבות בן עושה מריבות. נצה עד אמרן, הנה פה בסיפור הזה שעסקנו בו, זו המריבה שעסק בה מפיבושת. בר נצה, כי על כן הוא כתוב מפיבושת בן שאול, גם שאול עשה מריבה. כי כתוב שם בשמואל א', דכתיב, ויבוא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל. מתי ששמואל שולח את שאול ואומר לו, לך והקיטה את החטאים ואת עמלק, את עמלק, והקיטה מאיש ועד אישה וכולי, אז שאול מבצע, אבל הוא בהתקוממות פנימית על העניין. וירב בנחל, אמר רבי מני על עסקי נחל. מסביר רשי, איזה עסקי נחל? כך אמר שאול, ומן נפש אחת, אמרה תורה, הווה עגלה ערופה בנחל, כי יימצא חלל בשדה, לא נודע מי יקעו. אז ולקחו עגלה ערופה, עגלה, והורידו לנחל, וערפו את העגלה ערופה, ועשו שם טרס כזה, ומודדים מהעיר הקרובה, מהעיר הזאת, באו זקני. וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ונאלו, איזה מהומה טובת התורה לא מוכנה לעבור בשום פנים ואופן, שאף אחד בכל האזור ירגיש שאפשר לעבור לסדר היום על דבר כזה. נמצא חלל וניקפר להם הדם, יש פה דם. אז כמה שהתורה יוצרת את התודעה בחברה, בעם ישראל, מה זה שפך דמים? מה זה להרוג נפש אחת שלא נדע מי יקעו? אז אמר שאול, אנחנו למדנו שם באווירה של נחל, אווירה אחרת של התורה ממה שאני פה עכשיו נאלץ לעשות על פי ההוראה הנבואית אלוהית. לא מסתדר לי. כך הוא אמר, ומעל נפש אחת אמרה תורה, הווה עגלה ערופה בנחל, נפשות הללו, מאיש עד אישה, מעולה לעד יונק, מגמל עד חמור. מה הם עשו? קל וחומר, שאיך אפשר לעשות דבר כזה? אם גדולים חטאו, קטנים חטאו. זו הייתה המריבה. אני חושב שזה הקדוש ברוך הוא. אומר הרב, היינו דכתיב, ובן יהונתן מריב בעל. וכי מריב בעל שמו, ולא מפיבוש את שמו. אלא מתוך שעשה מריבה עם בעליו, יצתה בת קול, ואמרה לו נצה בר נצה, נצה עד אמרן, בר נצה דכתיב, ויבוא שאול עד עיר עמלק, וירב בנחל. אמר רב מני, על עסקי נחל. אומר הרב, ישנם אנשים גדולים, בעלי נפשות גדולות וטובות מאוד, שהם מתנשאים בפנימיות טובם וזוך נפשם מעל כל אותן הדברים שבחטות האדם, שגרמו כמה דברים של עמל ושל תורח לישרם, ולהעמיד על מכון הראוי את כל מערכת הנהגת התולדה. בתוכיות שלהם אינם חסים, כל עמל אני חושב שיש פה טעות צריך להיות כתוב בתוכיות שלהם אינם חשים כל עמל ואוון כמעט משוכנע בזה נשאיר את זה בשלב זה לקריאה השנייה לפני שנתקן אבל מכל מקום זה נראה לי מוזר מאוד בתוכיות שלהם אינם חשים אני חושב כל עמל ואוון על כן אינם מכירים כלל את הערך של הרשע ואת הצורך הגדול הנמצא בסדרי המוסר הכללי האלוהי להכחידו ולמנוע את הזיקו ולא עוד אלא להפכו לברכה ולקדושה לטובה עדי עד אותם אנשים מתוך שאין בהם שום דופי לא יוכלו למצוא לבבם שלם עם ההנהגה של ההווה המסתרת אל העתיד מעבר מזה ולעבר מעבר מזה לייחד את פרודותיו ולהשאיר את עיוותיו רק גדולים מזה הינם האנשים היותר כלליים המבינים את עומק הטוב עם עומק הרע המשכילים את עומק הצפייה האלוהית הסוקרת עד סוף כל הדורות מראשית ועד אחרית שהם משיגים במבטם התמים והפנימי להגיע לסוד ההנהגה העליונה מפיבושת ביותו מגזע שאול ירש ממנו את המידה הזאת הנובעת מצד עדינות הנפש ורוח הרגש להיות נסלד מכל מראה שההווה שלו איננו לפי הטוב והמוסר היותר מבורר ונחמד ולא יכול לחדור לעומק השפלות שהאדם נתון בו מצד קלקולי הבחירה הקדומים שהושפלה על ידם נפשו עד שצריך רטיות חזקות למען השיבו למצבו העליון שבו הוא ראוי להיות עומד מצד צלם אלוקים אשר בקרבו על כן ההתגלות של האור האלוהי שעל ידי מלכות בית דוד בפועל ובמעשה הצופה מרחוק ובנויה לתקן את כל מעקשי העולם להאיר את כל המחשכים בכוח גדול ובעוז אלוהי לא יכלה להתאים עם נפשו הטובה הצדק ומוסר מוחלט מעין פנות אל המציאות וירידותיה הוא עשה ברעיון מריבה עם בעליו מה ששאול עשה זה בפועל גם כן בזה הדרך שלא יכלה נפשו להיות משתפלת לעומק הרע כדי להתרומם על ידו לעומק הטוב ולא נמשכה מלכות בית שאול משום שלא היה בה שום דופי הוא היה קשור מאוד בטוב המוחלט ולא יוכל לזוז ממנו בירב בנחל על עסקי נחל החילוק שבין צורכי הפרט לצורכי הכלל וצורך הצפייה הרחוקה מתממת דווקא על ידי אור הנבואה לא הייתה יכולה להתגבר על כוח השעה שהיה קשור עמו בחוזקה על כן לא הייתה מלכותו כי מלכות של שעה. וליחס המלוכה שצריך עימה הכללות והמלוכה של ממלכת השם, שהצפייה האלוהית הוא היסוד היותר נכבד שבתנאיה, לא הייתה יכולה להתאים עמו בדרך טבעי כי אם באופן מלאכותי. רמה קרני ולא רמה פחי, פקי, לא יודע איך קוראים את זה. ואף שבכללם רמה מעלתם עד אין ארוך, מכל מקום על זה החלק של ההפסד והקלקול, מניעת ההסכמה עם הסוד האלוהי שבממלכת ישראל אשר מרחוק תישא דעה, נאמר השם יחתו מריביו, ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. היינו דכתיבו בן יונתן מריב בעל, וכי מריב בעל שמו, ולא מפיבושת שמו, אלא מתוך שעשה מריבה עם בעליו, יצתה בת קול ואמרה לו, נצה בר נצה, נצה עד אמרן, בר נצה, דכתיב, ויבוא שאול עד עיר המלך, וירב בנחל. אמר רבי מני על עסקי נחל. אומר הרב, ישנם אנשים גדולים בעלי נפשות גדולות וטובות מאוד. כמובן הוא מתחיל לסרטט לנו את דמותו של אותו בחור וטוב שמשכמו ומעלה גבוה מכל העם, הנכבה אל הכלים, ואין בישראל טוב ממנו. שאול בחיר השם, כמו שהפסוקים קוראים לו, בן שנה שאול במולכו, שלא טעם טעם חטא, כמו שאומרת הגמרא. והשאול הזה זה תכונה עצמית לו, האצילות הנפשית, הגובה שלו, השיעור הקומה שלו, התואר המופלא שלו והצניעות שלו, כל המעלות של המידות המופלאות האלה, זה תכונה עצמית שהיא מונחלת לדורותיו הבאים אחריו. ולנכד שלו הוא גם כן בן שאול. בן יונתן הוא בן שאול. תכונות הנפש השאוליות הם שם במשפחה המופלאה הזאת של האנשים הגדולים, בעלי נפשות גדולות וטובות מאוד, שמתנסים בפנימיות טובם וזוך נפשם מעל כל אותם הדברים שבחטות האדם, שגרמו כמה דברים של עמל ושל תורח ליישרם ולהעמיד על מכון הראוי את כל מערכת הנהגת התולדה. האנושות היא תומעתה בשוליה. האנושות מזוהמת בצורה טבעית, אינהרנטית, מונחלת מדור לדור, באותם נטיות נפש שכל בן אדם, איך נקרא לזה, נורמלי, הוא מכיר את הצדדים האפלים שבשיעותו. זה נחלת פחות או יותר כולם. יסודות של גסות יצרית, של אימפולסיביות רתחנית, עצבנות, אלה ממדים אנושיים שנפלה אליה האנושות. יכול להיות כתוצאה מכישלונות מוסריים, בכירים חופשיים בעבר, ומכל מקום, או שהרגל הופך טבע, או שכזה הוא הטבע של האנושות. מכל מקום, הנטייה לחטא באדם היא נטייה שמצויה אצל כולנו. ומכל מקום, לכל כלל יש יוצאים מן הכלל. יכול להיות שאנחנו בחיים ההיסטוריים, היומיומיים שלנו, אני מעלה על דעתי שאנחנו יושבים פה ועוד הרבה כמותנו מעולם לא ראו דבר כזה. ואולי דברים כאלה יכולים להיות פעם ב, לא יודע מה, באלפי שנים. ומכל מקום, יש כל מיני מוטציות, יש כל מיני תופעות יוצאות מן הכלל. וכמו שישנם תופעות סוטות לרע, ישנם תופעות לא נורמליות לטוב. ויש תופעות כאלה, אנשים גדולים, בעלי נפשות, אין בהם רע. ומה שכל כך טבעי אצל כולם, הם לא מכירים את זה. על כל פנים, הם לא מכירים את זה מניסיון נפשם. הם לא מכירים את זה מנטיותיהם. אין להם נטיות כאלה. הם מתנסים בפנימיות טובם וזוך נפשם מעל כל אותם הדברים שבחטות האדם. שחטות האדם גרמו כמה דברים של עמל ושל תורח. יש אופי טבעי, או אופי נקנה, או נורמה תרבותית, או צורת חשיבה, או לך תדע, כל הגורמים שסך הכל, כל אחד לחוד, כולם ביחד, הם יכולים להועיל מאוד לאותה מהומה ומגערת שנמצאת בחיים האנושיים, שיש שם כל כך הרבה צורך בחינוך, בשליטה עצמית, באילוף האדם, בצדדים מסוימים, באישיותו החייתית והבהמית. וזה פרויקט שהאנושות אמורה ליטול אותו על כתפיה כמסע בעיבוד כוחות הנפש, התרבות, הרוח, המוסר, שהתקווה והאמונה מניחה שבעמל של דורות, כמעה כמעה, דור לדור, ישבח מעשיך. לאט לאט ילכו הדברים, ישוקמו, יתוקנו, והחזון של העתיד, של מלאה הארץ, דעה את השם, לא ישחיתו, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, עוד יגיע. אבל לצורך זה שהיום הזה יגיע, צריך לבנות את היום הזה בכל יום. וזו עבודה. זה אדם לעמל יולד, זה העמל העיקרי שלמענו הוא יולד. והאנושות כולה זה הגילום של האדמיות הזאת, האנוש הזה, שהוא צריך לעמול. וצריך להדריך אותו, וצריך לא להיות נאיבי, ולהבין מהם הכוחות, בכל יחיד, ובחברה, ולהתמודד איתם, ולהכיר לאן האדם יכול להשתפל, ולחסום את זה, או לתעל את זה, לטפל בזה. קיצור, פרויקט בין אלפי שנים, אם לא יותר. פרויקט תרבותי. וזה אותם הדברים שבחטות האדם שגרמו כמה דברים של עמל ושל תורח לישרם ולהעמיד על מכון הראוי של את כל המערכת הנהגת התולדה. התולדה, היסטוריה, כוחות הלידה, המשכת הדורות, שאנחנו מקווים שהתינוקות שנולדים יהיו באיכות נפשית גבוהה יותר משל הוריהם. זה חלק מ... המצווה הגדולה הזאת, הראשונית הזאת, של פרו ורבו, זו התקווה שלנו. מה שכל כך חשוב במצווה הזאת, זה כי רק על ידי הדורות הבאים, אז הפרויקט הזה הגדול של האנושות, יוכל להמשיך ולהתקדם. בתקווה שהדורות הבאים יהיו באיכות גבוהה יותר, ויתנו כתף יותר רצינית, ויתנו דחיפה יותר משמעותית, אל העילוי התרבותי, אל העיבוד של הכוחות המוסריים והשכליים, כדי שתתקדם האנושות אל הפוטנציאל הנשמתי שלה למימושו כאן עלי אדמות. ומכל המסכת הזאת ומכל העניין הזה, יש כאלה שהם בצד. הם לא כל כך מוכשרים להשתלב פה, כי הם לא מסוג העניין, לא מבחינים. זאת אומרת, הם ודאי יכולים להיות אנשים חכמים גדולים מאוד, אבל יש, ומה שאדם לא מכיר מנפשו, מצוקות שהוא לא מכיר מנפשו, נטיות שהוא לא מכיר מנפשו, אז הוא לא יכול להיות מסור באותה עוצמה של מי ש כן מכיר מנפשו בעיות שצריך להתמודד איתם. והאנשים הגדולים, בעלי הנפשות הגדולות והטובות מאוד האלה, הם נחבאים שם אל הכלים. הם לא נראים פה במערכת החברתית. לא מוצאים את עצמם במערכת החברתית. בתוכיות שלהם אינם חשים כל אמן ואבן. יש לי מישהו רעיון לשיר את הכתוב על עומדו? אני חושב שצריך לתקן את זה. גם מה זה שייך לחוס על עמל ואבן? בתוכיות שלהם אינם חשים כל עמל ואבן. על כן, אינם מכירים כלל את הערך של הרשע. כן, הם יודעים שיש רשע, אבל הם מן הסתם גם לא יכולים לתאב את הרשע כל כך עמוק. כי הוא לא מציאותי. הוא לא... זה לא יכול להיות באמת דבר כזה. זאת אומרת, אינטלקטואלית, אתה שומע, יכולים לעשות מעשים מאוד רעים. אבל אתה... נו, תדבר איתו, אז הוא יפסיק. תן לו כסף, אז הוא ישתכנע. יש כל מיני רעיונות כאלה. כי אין הכרה של כמה רוע יכול להיות באופן ממשי, באישיות. על כן אינם מכירים את הערך של הרשע. לא שהם לא יודעים שיש רשעים, יודעים. אבל הם לא יכולים לתת לזה מרכז כובד בתפיסת עולמם. זה לא נראה להם כל כך, כל כך קריטי. ואת הצורך, הם אינם מכירים לא את הערך של הרשע, וגם לא מכירים את הצורך הגדול הנמצא בסדרי המוסר הכללי האלוהי, לכחידו ולמנוע את הזיקו. שצריך להיזהר מאוד. סחור, סחור, אומרים לנזיר, אל תתקרב לעניין. וצריך לעשות סייג לעבירה, סייג לתורה. אתה כל כך מפחד מהעבירות, מה אתה כל כך חושש? כי הם לא מרגישים שום פיתוי או שום אפשרות להתפוצעויות של גחמות סוטות בנפשם. אז ממה כל כך צריך להיזהר? אז הם שומעים, הם מבינים שיש אנשים זה לא כך. בסדר. הם לא קולטים עד כמה זה רציני, עד כמה זה ממשי. עד כמה צריך לפחד מהרע ולהתקרא, זאת אומרת, להתרחק ממנו עד כמה שאפשר, ועד כמה שצריך להשיט עיצות ומניפולציות מכל הכיוונים, איך הם מתמודדים עם הנטיות האלה. לא מבינים מה הטרסקה הגדול סביב העניין. הם אינם מכירים כלל את הערך של הרשע ואת הצורך הגדול הנמצא בסדרי המוסר הכללי האלוהי, לכחידו ולמנוע את הזיקו. התורה היא עוסקת הרבה מאוד בטיפול, לא באדם הפרטי בלבד. לתורה יש משימה לא להציע פה מודל איך אדם יכול לממש את אישיותו המוסרית והרוחנית באופן האופטימלי. זה ממש לא הנושא העיקרי שבה עוסקת תורת ישראל, תורת השם. תורת השם עסוקה בשדרוג המעמד התרבותי של האנושות כולה. איך מעלים פה את האדם הכללי על כל מערכותיו, על כל סדרותיו? איך משדרגים פה את הטוביות הפנימית של כל התרבות, של כל האנושות שהייתה, הובה ותהיה? זה הפרויקט שאליו נושאת התורה את עיניה. אחריות על האנושות כולה ואחריות על ההוויה כולה. זה מה שנקרא עין השם. הצופה ומביטה, צוף כל הדורות, עין השם אל יראיו. זה העניין של תורת ישראל. ובמסגרת זאת, התורה מלאה עיצות טובות לנושא הזה. איך מרימים את העולם? איך מרימים את האנושות? איך מרימים את משפחת האדם הכללית? לא רק לעשות כמה מעשים טובים, כדי שטבעו הפנימי ישאף לגובה מוסרי שהעתיד לבוא צופן לו. ובשביל זה יש את כל כך הרבה התרחנות והנוקדנות שחודרת אליה התורה ומתעסקת ומקפידה ומזהירה ולפעמים יש לה גם פינות, הנה, וזו הפינה הבוטה, טיפול בעמלק, ששאול לא יסתדר עם זה, כי צורת האישיות היא צופה בדברים מזווית אחרת. המגמה של התורה, הם לא מכירים את הצורך הגדול שבה. כמה שתורחת התורה בסדרי המוסר הכללי, האלוהי, כדי להכחיד את הרע ולמנוע את הזקו, ולא עוד, לא רק לחסום, לא רק למנוע, לא רק לסור מרע, אלא להשתלט עליו, למחזר אותו, להופכו לברכה ולקדושה את הרע עצמו. זו מגמתה של תורה. לטובה עדי עד. התכלית הזאת, המבט הזה, העומק הזה, דיברנו עליו בפעמים הקודמות, של המבט האלוקי, שהוא בורא את המציאות באופציה לגילום הרוע האולטימטיבי, בכמות ובאיכות היותר גדולה שיכולה להיות. ועם זה, המגמה האלוהית עומדת להפך את כל זה ולהשתמש בכל זה לצורך קידוש השם הגדול, של גדול קידוש השם שיוצא מתוך חילול השם, על ידי שמהפכים את כל הרוע הזה לטוב, לברכה, לקדושה, ומהזדונות מהפכים לזכויות. וזוהי הטובה שאין למעלה ממנה. זוהי הטובה האלוהית, לטובה עדי עד. אבל האנשים האלה, היוצאים מן הכלל, אותם האנשים מתוך שאין בהם שום דופי, הנה זה מטבע לשונית, הביטוי הזה, דופי, כמו שהרב יזכיר בהמשך, לא נמשכה, זה הביטוי שהוא לקוח שם מהגמרא ביומא, מפני מה לא נמשכה מלכות שאול? מפני שלא היה בו שום דופי. כי אין ממנים פרנס על הציבור, אלא זה שיש לו קופה של שרצים מאחוריו. אבל מלכות שאול לא באמת יכול להיות פרנס על הציבור, כי אין בו שום דופי. מה זה אין בו שום דופי? אותם אנשים, מתוך שאין בהם שום דופי, לא יוכלו למצוא לבבם שלם עם ההנהגה של ההווה. אותה הנהגה של ההווה, המסתרת אל העתיד מעבר מזה ולעבר מעבר מזה, לייחד את פרודותיו וליישר את עיוותיו. הם שלא מוצאים בנפשם שום דופי, הנהגה כזאת שעושה חשבון של כל הרוע ש... אתה לא יכול לעמוד עליו אם אתה מסתכל על ההווה בפני עצמו. אתם מבינים? הרב כבר מסביר לנו, מתביית בהסבר שלו על דבריו של רש"י, שבירב בנחל, עם גדולים חטאו, קטנים חטאו. זה נקרא מבט של הווה. תינוקות. מה יש להגיד יותר מזה? תינוקות. בשביל להבין שהתינוקות האלה נושאים בקרבם תכונות אופי של עם שהתגלה אופיו בעבר ויש חשש שיתגלה מזרעיותיו ואופיים בעתיד, והרוע פה הוא יכול להיות, כמו שאנחנו מכירים בהיסטוריה, עם התזכורת שצרובה עדיין בנשמתנו, ברוחנו, בנפשנו, בבשרנו, מהמפגש עם הרוע הזה. הוא לא אקראי, הוא לא פתאומי, הוא אינהרנטי, הוא עקבי, הוא טבעי, הוא נעוץ באיזה אופי רוחני, שבמציאות הקדומה היו לו הופעות. והמחשבה האלוהית צופה ובביטה על כל הדורות כולם כאחדות אחת, שם אפשר לזהות את הרוע. והרוע הזה הוא מסתכל על ההווה כחוליה בין העבר לעתיד. ואז באה הנבואה ואומרת, והחרמת את החטאים ואת העמלק. כי זה רוע אולטימטיבי. והמתאכזר על רחמנים, המרחם על אכזרים, זו איננה רחמנות. כי בסיכמו של דבר, זה יתבטא באותו אופי שהוא יטפל בניפוץ עול עלייך אל הסלע. אשרי שישלם גמולך שגמלת עלינו, אשרי שינפץ עול עלייך אל הסלע. כי את סיכומו של דבר, את העוללים שלנו הם ינפצו אל הסלע. אבל אם אתה מסתכל על ההווה, באשר הוא שם, אז הילדים, וזה מה שאתה רואה, אז איך אפשר לעשות דבר כזה? אותם האנשים, מתוך שאין בהם שום דופי, לא יוכלו למצוא לבדם שלם עם ההנהגה של ההווה האלוהית. שהיא הווה, לא הווה שעומד בפני עצמו, אלא הווה המשתרע אל העתיד מעבר מזה ולעבר מעבר מזה. לייחד את פרודותיו. אתה לא יכול להסתכל על ההווה, זאת אומרת, המבט של אותה מלכות שאין בה דופי, אז היא לא יכולה להאמין ברוע. ובהווה, כשאתה לא רואה רוע, אז להסתכל על ההווה כאורגניות אחת, עם כל הרוע שהיה והרוע שיהיה, לייחד את פרודותיו של ההווה. תסתכל כל הדבר לעניינו. עכשיו הוא כזה. שפוט אותו על פי עניינו הפרוד. ככה זו המחשבה של אותם אנשים. אבל המבט האלוהי הוא מייחד את פרודותיו של ההווה. אל תסתכל על ההווה בפני עצמו. הוא פרט נפרד שאתה צריך לתפוס את כל הנאום כולו, את כל הוויית החיים כולה, לאחד את פרודותיו, והצורך הוא גם להישיר את עיוותיו של ההווה. אותם טיפוצים לא יוכלו למצוא ללבם שלם עם ההנהגה הזאת. רק גדולים מזה. ותדבר על בית עבדך למרחוק. עוד יותר גדול, רוח אפנו משיח השם, דוד מלך ישראל, החי והקיים, שנצח ישראל שלא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. כי המחשבה היא מחשבת הנצח, ומלכות ישראל צריכה להתנהג על פי חשבון הנצח. ומאחר ששאול לא עמד בלחץ, הוא לא יכול להמשיך ולתפקד במסגרת של מלך ישראל.
זה היה צפוי.
כן, יכול להיות שזה היה צפוי. ומכל מקום, בזה זה היה נקודת המבחן והכישלון והכרעה. רק גדולים מזה הינם האנשים היותר כלליים, המבינים את עומק הטוב עם עומק הרע. המשכילים את עומק הצפייה האלוהית הסוקרת עד סוף כל הדורות, מראשית ועד אחרית, שהם משיגים במבטם התמים והפנימי להגיע לסוד ההנהגה העליונה. וכמו שדיברנו על דוד, שהוא ציבו, ודוד יש לו קופה של שרצים מאחוריו. ודוד, הנה רק אנחנו במוצאי הדיון בין 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 ענקי חז"ל, רב ושמואל, קיבל לשון הרע, לא קיבל לשון הרע. כל אחד מהשיטות, בין שקיבל לשון הרע, אז זה בא ומסרטט לנו את ענקיותו של נפש דוד, שהיא מוכרח להיות שכוללת בקרבה גם את היכולת לקבל לשון הרע. או שלא קיבל לשון הרע. שבעומק העניין, איך נגיד, זה ברור שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, וזה דברי אגדה, שכמו שאנחנו רגילים בדברי אגדה, מחלוקת, לא ממש מחלוקת, אספקטים שונים. כשאתה אומר, בעומק העניין, שני הדברים נכונים בו זמנית. על פי ההסברה הזאת שלמדנו אותה. זה נפשו של דוד. שהוא כולל את הכל, את הטוב האלוקי, ואת המבט האלוקי, ואת האחריות האלוקית, ואת האוריינטציה ההווית באור הנצח. מתוך הכרת הרוע, כמו שהוא מכיר את הטוב. והגבורה של מלכות ישראל, להתמודד עם הרוע. לא רק לא להאמין שיכול להיות דבר כזה. אלא להכיל אותו, לטפל בו, ולהפוך אותו לברכה ולקדושה לטובה דעת. לא שומע. היית פה בשיעורים הקודמים? נו. אז על זה, גם ברגע זה הזכרנו שיש שיטה של רב, שאומר שבאמת דוד גם נכשל. אבל זה בעצמו הכישלון שלו. זה כתוצאה מהייעוד הגדול שלו והכישלון שלו. האם זה כישלון? בא שמואל ואומר שזה לא כישלון בכלל.
בשום אופן. האם טובה זה בדיוק העניין, שלא להסתכל מתוך עמדה חיובית.
פה אולי אנחנו קצת אומרים שכדאי מאוד שיהיה בן אדם שמכיר את הרוע כדי להתקל עכשיו בעיניים. לא יתקל להגיד שאלה. נכון, אני מציע שתחשוב עוד פעם ותגדיר, אז תודיע לנו. כן. כן. זאת אומרת, יכול להיות שהחשבון האלוקי עושה, תראה, הקדוש ברוך הוא לא יומן כי יסופר, אבל גם את שאול הוא יצר. והנהגה האלוהית, יש לה את הנהגתה, ועם זה, יש לה הנהגה לפעמים, שהנהגה האלוקית כוללת גם הנהגה של לפעמים, ואת החשבון האלוקי, שסך הכל יש מקום לכל דבר, ויכול להיות גם צדדים כאלה. אז כשהנהגה האלוקית חושבת וישמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם, אז כנראה החשבון הנצחי הוא רוצה להכליל בקרבו גם את הממד הזה. כמו שהחשבון הנצחי אז מצא לנכון לתת לעם ישראל תקופה מסוימת שבה הייתה הנהגה של שאול המלך. ומכל מקום, כיוון שזה הדברים צריכים לבוא אל מסלולם ה... קבוע יותר, אז ההנהגה משתנה. מה בדיוק החשבון האלוקי? לא יודע. כן. מפיבושת, ביותו מגזע שאול, ירש ממנו את המידה הזאת, הנובעת מתוך עדינות הנפש ורוח הרגש. להיות נסלד מכל מראה שההווה שלו איננו לפי הטוב והמוסר יותר מבורר ונחמד. ולא יכול לחדור לעמקי השפלות שאדם נתון בו מצד קלקולי הבחירה הקדומים שהושפלה על ידם נפשו, עד שצריך רטיות חזקות למען השיבו למצבו העליון, שבו הוא ראוי להיות עומד מצד צלם אלוקים אשר בקרבו. טוב, פה אני חושב שישנה חזרה על מה שראינו בפסקה הקודמת, בשבועות הקודמים, שמפיבושת לא הולך לו עם דוד. לא הולך לו עם דוד, לא הולך לו עם הקדוש ברוך הוא כל כך. כי זה אותו עניין. לא הולך, לא מתיישב לו אותה הנהגה שמטפלת בהווה מצד חשבון הנצח. כי החשבון הזה לפעמים הוא יכול להתבטא במה שהוא לא מורגש כמוסרי. ובפשטות הוא מורגש כלא מוסרי. כי אין לו לדיין אל מה שעיניו רואות, ועיניו רואות את ההווה, אז לא צריך להגיב בעוצמות כאלה. זו האוריינטציה השאולית. ביותו מגזע שאול, ירש ממנו את המידה הזאת, הנובעת מצד עדינות הנפש ורוח הרגש, להיות נסלד מכל מראה שההווה שלו איננו לפי הטוב המוסר, יותר מבורה ונחמד. כמו שאומרים, הצדק צריך גם שיראה. אבל לפעמים הצדק לא כל כך נראה, אבל זה צודק. בואו נתרגל מחשבתית. למשל, חיסול אוריה, כשעסקנו בסוגיה הזאת. זה צודק או לא צודק? צודק מאוד, אבל זה לא צדק נראה. בטח לא לציבוריות הרחבה. צריך בשביל זה לדאוג להראות לה את זה, ובזה נכשל דוד, שהוא לא הראה לה את זה. אבל הנה, זו דוגמה לחשבון של דוד, חשבון מאוד צודק, אבל אדם מוסרי מתקומם כנגד זה. מוסרי על פי אמת המידה ההובית. זו דוגמה. ומפיבושת, העדינות נפש והרוח שלו, האצולה לו מבית שאול, לא יכול לחדור לעומק השפלות שאדם נתון בו מצד קלקולי הבחירה הקדומים. לא יכול להבין שישנם אנשים שיש בהם רוע מורשתי, תכוני, עצמי, מדורי דורות, שהושפלה על ידם נפשו. אדם או חברה נולדים עם שפלויות נפשיים שהאיש הטוב לא מכיר אותם. לא יכול להאמין שהם יכולים להיות. ואם היו, פעם היה בסדר, אז היו פעם דברים כאלה. את בניהם ואת בנותיהם יבירו באש לאלוהים. טוב, אבל אין כבר דברים כאלה. אוריינטציה כזאת, אני מביא את זה כדוגמה, יכול להיות עוד אלפי דוגמאות אחרות. על כל פנים, נפש כזאת לא מבינה שיש צורך ברתיות חזקות למען השיבו את נפש האדם למצבו העליון, להשיב את האדם למצב נפשו העליון, שבו הוא ראוי להיות עומד מצד צלם אלוקים אשר בקרבו. באדם יש צלם אלוקים, אבל יש בו גם, לא יודע איך להגיד, היסטוריה שלנו אומרת שאין חיות כל כך רעות כמו בני אדם. כמו שבני אדם יכולים להיות. ויש בהם, בבני אדם יש גם את הרוע הזה, שהוא רוע עוד יותר מכל חיה. אז צלם אלוקים, נכון? בכל אדם יש צלם אלוקים. אבל עלול להיות בבני אדם גם צדדים אחרים שהדמיון של האדם הפשוט לא יכול לקלוט אותם. על כן ההתגלות של האור האלוקי שעל ידי מלכות בית דוד בפועל ובמעשה, הצופה מרחוק, ובנויה לתקן את כל מה קשה העולם. שוב, זה לא רק חשבון עתידני, שישנה הבנה שישנם כוחות אפלים במציאות והם עלולים להתפרץ. ואם לא בדור הזה, בדור הבא, ואם לא בדור הבא, בעוד 100 דורות. אבל יש פה רוע עצמי בנשמת האדם, ששוב, כמו שכבר ראינו מקודם, זה לא שבא בן אדם ואומר, אני מרגיש שבן אדם הזה הוא כל כך רע, עובדה שהוא הכנה את המכונית שלו בדיוק בחניית שלי, מנסתם צריך להכחיד אותו. לא ככה קובעים את הרוע של בני האדם. אבל בשביל זה צריכה לבוא הנבואה. ומלכות דוד היא כל הזמן פועלת עם הנבואה, ודוד הוא נביא. וכשאין הנבואה, אין השם אל יראיו, לא יעשה השם לוקים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. וכשהנבואה באה והיא מצביעה על איש מסוים, או על עם מסוים, ואומרת שצריך להסיר אותו מעל מסלול ההיסטוריה האנושית, פן יבולה למסלול ההתקדמות האנושית, אז זו ההנהגה האלוהית, וזו מלכות דוד, וזה המבטים שלה, וזו המוסריות שלה. והרור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם. ההתגלות של האור האלוקי שעל ידי מלכות בית דוד בפועל ובמעשה, הצופה מרחוק, ובנויה לתקן את כל מעקשי העולם, שכבר התגלו בעבר, ועתידים להתפרץ בכל מיני פרוורסיות, סטיות בעתיד, להאיר את כל המחשקים בכוח גדול ובעוז אלוהי. ההתגלות הזאת לא יכלה להתאים עם נפשו של מפיבושת הטובה, צדק ומוסר מוחלט, כפי שאני רואה אותו ומרגיש אותו פה ועכשיו. במבטי הנבואה אין לי. במבטי אדם יש לי. ואני לא רואה את הצדק. במה שפה מנהלים דברים, בחשבונות כאלה. שמי יכול לדעת? כי הם אינם לפנינו. מעין פנות אל המציאות וירידותיה. זה שישנם פינות אפלות במציאות, אבל הם לא עכשיו עומדים לפנינו. אז למה אתה נלחם בהם? ככה מתקוממת הנפש הרכה והדינה. הוא עשה ברעיון, אבל האדם הזה הוא צדיק, והאדם הזה הוא אציל נפש, והאדם הזה אוהב את דוד כי נפש יונתן קשורה בנפש דוד. והוא קשור עם דוד, ורוצה טובת דוד. הכל נכון, אבל הרעיון, ברעיון, אין לו שום תוכניות פוליטיות, שום דבר מעשי, הוא שומר את פיו, הוא אפילו לא מדבר. אבל ברעיון זה לא מסדר לו. הוא עשה ברעיון מריבה עם בעליו. בעליו, מי זה בעליו? בעליו זה דוד, בעליו זה הקדוש ברוך הוא. הכל אותו דבר. מה ששאול עשה את זה בפועל. שאול נמשכה מלכותו על הגג, וסוף דבר הוא נכשל שם עם הגג. ובפועל הוא נכשל. מריב בעל, מפיבושת, לא עשה שום דבר רע. בפועל שום דבר. אפילו לא דיבר שום דבר. רק דוד תופס את צורת החשיבה שלו הפנימית. והוא מטפל בה. אבל שאול, יש לו את אותה צורת חשיבה. ובסוף זה יתבטא. סוף דבר הוא עשה, השם ציווה, אז הוא יודע, הוא עושה מה שצריך, והוא יודע שהשם יותר רחם ממנו. הוא מבין את הכל. אבל בסוף, הנטייה הנפשית הזאת, לא יכלה שלא תיתן את רישומה, והרעיון בסוף התפרץ לו בצורה מסית, ואת הגג מלך המלאק וקרים וצון לזבוח לשם אלוהיך, הוא לא כוונות טובות. בסוף הוא נכשל, פיזית נכשל, ולא הכרים את החטאים, את המלאק טוטלית. הכרים, אבל לא טוטלית. כי המחסום הנפשי בסוף יתבטא לו. המחסום הרעיוני יתגלם למחסום נפשי, והמחסום הנפשי יתגלם בסוף למחסום לכישלון מעשי. ועל זה חזל שוב, אני מתאר לעצמי, וירב בנחל אמר כך וכך וכך, אני מתאר לעצמי ששאול לא אמר שום דבר. אלא כשהפסוק אומר וירב בנחל, הפשט של הפסוק וירב בנחל, אני חושב שהפשט של הפסוק, שנלחם עם המלאק שהיה שם בנחל, עשה מריבה עם המלאק בנחל. אבל המריבה הזאת לא הייתה מריבה שלמה. כי בסגרומה של דבר, הוא בסוף לא מבצע ביצוע מושלם. ודברי לא הקים, דבריי לא הקים. אז חז"ל יודעים להבחין, כמו שדוד יודע להבחין במהלך במהלך הרעיון של מפיבושת, חז"ל מבחינים במהלך הרעיון של שאול, והם מכניסים בפיו את כל המריבה הזאת, כי מבחינה פנימית זה מה שמתרוצץ לו בראש. יש לו מחסומים נפשיים, שהתורה יצרה את המחסומים הנפשיים האלה. כי ימצא חלל בשדה, לא נודע מעיקר, הוא רגלה ערופה. זה מוטמע עמוק בלא מודע קולקטיבי של עם ישראל. מניעת הרצח, מניעת הריגת חפים מפשע. והממד הזה, שהוא כל כך טבעי ועצמי, אצלו יתבטא בצורה כזאת שנוצר פה דיסוננס. לא, 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 לא זורם, לא זורם עם הציווי האלוהי הזה. עד כדי כך שלא יכל, לא יכל לגלם אותו בשלמותו. ויוצא שיש לו מריבה רעיונית עם אדוניו. נצא בר נצא. מריבה עם בעליו, מה ששאול עשה זה בפועל, גם כן בזה הדרך. שלא יכלה נפשו האצילית של שאול להיות משתפלת לעומק הרע כדי להתרומם על ידו לעומק הטוב. הוא לא שייך לעומק רע ולא שייך לעומק טוב. ולא שייך להתמודד עם הרע באותה עוצמה שהטוב צריך להתמודד בעוצמות שיש לרע. הוא לא מאמין ברע. איזה עוצמות יכולות להיות לו? אז הוא לא מסוגל להפעיל כנגדו את כל עוצמות הטוב, האלוקיות, שיש בכוחם להתמודד עם הרע ולהפך אותו. ולכן לא נמשכה מלכות בית שאול, משום שלא היה בה שום דופי. כך אומרת הגמרא. כלומר, הוא היה, מה זה לא, הייתה, לא היה בו שום דופי? כלומר, הוא היה קשור מאוד בטוב המוחלט, ולא יכל לזוז ממנו. לא מסוגל להתנתק מהטוב המוחלט. לא יכול לתאר איך יש מקום במציאות באופן ממשי, לרע כמו שאומנם הוא נמצא במציאות. והיה בנחל עסקי נחל. החילוק שבין צורכי הפרט לצורכי הכלל וצורכי הצפייה הרחוקה מתממת דווקא על ידי אור הנבואה, לא הייתה יכולה להתגבר על כוח השעה שהיה קשור עמו בחוזקה. אז הוא יודע שיש נבואה, הוא שמע, כה אמר השם, כה אמר השם צבאות, פקעתי את אשר עשה המלאק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. המלאק ואופיו הרצחני, שעם ישראל לא עשה לו כלום, ועם עייף ויגע ופגוע שם מעשרות מאות של שנות עבודת פרך, מה יש לך לבוא ממאות קילומטרים בשביל להזדווג עם האומה הזאת? לא, הוא צריך מוכרח למצוא עילה, צריך פשוט להשמיד אותם. ככה חש המלאק לישראל. זה רוע עצמי. והרוע הזה, הוא התגלה בעבר. זה לא מקרי. זו תכונה. והתכונה הזאת, היא לא בגלל שאנשים מתים, אז התכונה הנפשית של האומה מתה. זה לא. והתכונה הזאת יכולה להסתרג בדורות הבאים, ותמצא לה עוד פרצופים. וצריכה להיות אחריות על האנושות ועל עם ישראל. אבל הוא לא יכל להתגבר, לא יכל להתגבר שאול עם כל נאמנותו לדבר השם, והוא הולך ועושה את דבר השם, אבל לא יכל להתגבר על נפשו ומבט השעה שלה. שהקשור עמו מחוזקה, על כן לא הייתה מלכותו, כי היא מלכות של שעה. ועד רבה, לכן באמת הוא נבחר. הוא נבחר בשביל להיות, הלו ישראל ביקשו את המלכות בצורה לא מוצלחת, לא תקינה. אז הם קיבלו מלכות שאולה, מלכות שזמנה שאול. בתור מלכות הכנה, התרגלות, כדי שתהליכים רוחניים, נפשיים בעם ישראל יוכלו להתאזרח יותר, להתבגר יותר, להתבשל יותר, להגיע למעמד הנכון. אז מראש, המלכות הזאת הייתה אמורה להיות מלכות שעה, ונפשו של שאול היא מתאימה למלכות השעה הזאת. אבל פה, הנה, נוצרה נקודת החיכוך עם אי התאמתו למלכות ישראל. וליחס המלוכה שצריך עימה הכללות והמלוכה של ממלכת השם, שהצפייה האלוהית הוא היסוד היותר נכבד שבתנאיה, לא הייתה יכולה להתאים עמו בדרך טבעי, כי אם באופן מלאכותי, אז בצורה מלאכותית הוא מונה להיות למלך. על כן הוא לא נמשך בכלי טבעי, בקרן השמן, אלא הוא נמשך בפח שמן, כלי מלאכותי, כי התאמתו למלכות היא מלאכותית. לכן רמה קרני ולא רמה פקי. רמה קרני בהשם, מדברת הנביאה בשירתה שם, שהיא מודה להשם על הופעת נשמת מכונן מלכות ישראל הראשונית והנצחית, שמואל הקורא בשם השם. אז כך אומרת חנה, רמה קרני בהשם, ולא אמרה רמה פקי בהשם. דוד, כשהוא נמשך, הוא נמשך על ידי שמואל בקרן, ושאול כשהוא נמשך הוא מושך אותו בפח, והרוממות זה רוממות הקרן. הסברנו שקרן זה משהו טבעי ופח זה משהו מלאכותי. פח שמי כמו קט קטן זה פח, וקרן זה גדל על ראש של בעל חי טבעי. אז המלכות שהייתה טבעית לנפשו של דוד הופיעה אצלו מתוך כלי טבעי. זה בא לרמז על העניין הזה שהמלכות פה היא נמשכת באופן טבעי, בעוד שאצל שאול המלכות שלו היא נמשכה באופן, היא נוצרה באופן מלאכותי, והפעולה הנבואית שמבטאת את משיכתו היא באמצעות כלי מלאכותי. ואף שבכללם רמה מעלתם עד אין ארוך, האנשים האלה, שאול בחיר השם, משכמו ומעלה גבוה מכל העם, ואין איש בישראל טוב ממנו, שלא טעם חטא, אלא אנשים שאנחנו לא יכולים, אנחנו לא מכירים אנשים כאלה, לא יכולים לחלום על אנשים כאלה. מה זה אנשים שהם לא מבינים מה זה רע, כי אין בהם שום נטייה לרע, אלה אנשים ענקיים. רמה מעלתם של האנשים האלה שאין בהם דופי עד אין ארוך. מכל מקום, על זה החלק של ההפסד והקלקול, מניעת ההסכמה עם הסוד האלוהי שבממלכת ישראל אשר מרחוק תישא דעה, נאמר, השם יחתו מריביו, ויתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. על אף שהם מצד עצמם, הם אנשים מופלאים, קדושים ונשגבים. שמואל מאוהב באישיותו המקסימה של שאול. כל כך קשה לו לקיים את המצווה האלוהית שאומרת תדיח אותו, כי הוא נעצב אל שאול, כי הוא מוקסם מאישיותו, הוא מבחין איזה אישיות טהורה, אצילית, מופלאה. ומכל מקום, לעניין המבט האלוהי והנהגה האלוהית, היא עוד כוללת מזה וגבוהה מזה ואחרת מזה. ועל זה נאמר, על החלק של ההפסד והקלקול. כי בעולם הזה, התוכנית האלוקית היא מתכוונת שיהיה פה יסודות שיש בהם קלקול ויש בהם הפסד ויש בהם רוע. עושה שלום ובורא רע. ככה נאמר על הקדוש ברוך הוא. והמציאות הזאת, היכולת האלוקית לטפל בצדדי ההפסד והקלקול של המציאות, צריכה להיות נפש אלוקית. ומניעת ההסכמה עם הסוד האלוהי הזה, זה נקרא מריבה. על אף, שוב, המריבה הזאת זה כל מריבה רעיונית, והכל נובע מתואר שאנחנו לא יכולים לדמיין אותו. ומכל מקום זה נקרא מריב בעל. ועל זה מנבט הנביאה, השם יחת ומריבה. כיוון שצריכה להופיע מלכות השם, מלכות דוד, מלכות ישראל הנצחית, אז פה אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא הנימה, ויחת ומריביו. וגומר, ויתן עוז למלכו כדי שירם קרן משיחו. קרן משיחו.